טוב. אנחנו בתחילתו של חודש טבת, בסמיכות לעשרה בטבת. זה יום שבו מציינים תחילת המצור על ירושלים. חז"ל עושים הבחנה מעניינת בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני. על חורבן בית ראשון נאמר שהיות וידעו מה האבון, אז ידעו לתקן את זה. לחורבן בית שני, שנסתר מהם אבונם, אז זה עדיין לא תוקן. אפשר לומר שגם ברפואת הנפש, כשבן אדם יודע מה חוסם אותו, או מה הנקודה שאותה ראוי לו והוא צריך לתקן, אז הוא יכול לעבוד על זה. הוא יכול לשחרר את החסימה. אבל יש פעמים שבן אדם לא מזהה מהי הנקודה שעוצרת לו את זרימת החיים ואת זמרת החיים, ובעצם עיקר החיפוש שלו זה לא התיקון, אלא קודם כל את מה לתקן. וברגע שבן אדם יודע שזו המטרה, זה האתגר, לברר את מה לתקן ועל מה לבקש שיתוקן, הוא כבר עולה על דרך טובה. בעשרה בטבת זה גם יום הזיכרון, יום ההילולה של רבי נתן מברסלב. אני רוצה להקדיש כמה מהדיבורים הערב אל הדמות של רבי נתן ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. חלק מהדברים אני חוזר אליהם מדי שנה בסמיכות להילולה של רבי נתן, ויש בזה ברכה. ראשית, מסופר על רבי נתן שאחרי שהוא הכיר את רבי נחמן, אז הוא יוכל לחגוג לעצמו יום הולדת. יום הולדת שלו הייתה בט"ו בשבט. זאת אומרת שרק אחרי ההיכרות עם רבי נחמן הוא קיבל משמעות ועומק ושמחה גדולה יותר, משמעותית יותר לחייו. דבר נוסף שהיה אצל רבי נתן, שהוא מאוד העריך ומאוד הוקיר, בשונה מהתלמידים האחרים שגם אהבו את רבי נחמן, אבל הוא הרגיש שיש פה משהו היסטורי. הוא הרגיש שהחידוש של רבי נחמן הוא עומד להיות לדורות עולם. עד כדי כך שבסוף ימיו רבי נתן אמר שהוא מצטער על הזמנים שהוא הקדיש ללימוד האישי שלו, להתפתחות האישית שלו, במקום להיות עוד ליד רבי נחמן ולקבל מהדעת שלו, לרשום אותה ולהעביר אותה אל הדורות הבאים. הדבר המיוחד שהיה אצל רבי נתן זה ההתמודדות שלו עם רדיפות לא שגרתיות. היו לו הרבה אויבים, הרבה אנשים שלא אהבו אותו. בדרך כלל יש מצבים שבן אדם מוותר על האמת שלו, שבן אדם מוותר על הייחודיות שלו, רק בשביל לזכות לאהדה, רק בשביל לזכות לאהבת הקהל או אהבת הציבור. ורבי נתן היה נאמן לחלוטין לבשורה שהוא רצה להביא לעולם. הוא כל כך היה בוער בבשורה הזאת, הוא כל כך היה נאמן לבשורה הזאת, הוא כל כך הרגיש גם שזה סוג של חמלה להביא את הידע הזה, את הדעת הזאת, להמון העם. והוא הכניס לעצמו בחיים סדר והרגלים של כתיבה ושל למידה שדעתו תמיד הייתה מיושבת עליו. יש אנשים שלא מצליחים לעשות את המשימות היומיות שלהם, לא כי אין להם זמן. זאת אומרת, יש להם זמן, אבל אין ברכה בזמן. אין ברכה בזמן, המשמעות שהם בפיזור, הם מתקשים להתרכז, הם מתקשים להתמקד במשימות שעל הפרק. רבי נתן היה לו את מרכת המיקוד, את מרכת הריכוז. הוא גם בעיצומם של שעות של סערה רגשית או חברתית, הוא היה יכול לרכז את עצמו ולהמשיך במשימתו, להמשיך בעשייתו. מספרים שהוא היה ישן מעט, ואמרו לו, הרי אתה כתבת בעצמך, הוא כותב על כך שראוי לבן אדם לישון כמה שצריך, זאת אומרת שלא יסגף את עצמו בענייני שינה, שלא ימעיט מהשינה ממה שצריך, לא להרבות וגם לא להמעיט. אז הוא אמר, אני ישן כמו כולם, רק אני עושה את זה מהר. אני זריז, כמו שבכל דבר הוא היה זריז, הוא היה זריז בשינה. הוא קיבל ברכה מרבי נחמן, שאיך שהוא יניח את הראש במיטה, הוא ירדם. בפעמים, אצל מרבית האנשים לוקח זמן, מהרגע שנכנסים למיטה ועד שהם מפליגים בשינה. יש כאלו שהם נהנים ממחשבות, מחשבון נפש, מסיכומו של יום. הדברים הללו יש בהם ברכה. אבל פה אנחנו מדברים על סיטואציה ועל מצב שיש אנשים שממש מבלים שעות בכך שהם לא מצליחים להירדם, בכך שהם לא מצליחים לנום את שנתם, והוא היה לו את המתנה הזאת. מספרים שבאחד הפעמים לפני שהוא נכנס לעיר, היה רוח שרה שאיפה לו את הכובע. והתלמיד שלו, שגם קראו לו רבי נחמן, לרבי שלו קראו רבי נחמן, לתלמיד שלו קראו רבי נחמן, טרח למצוא את הכובע, טרח לחפש את זה, ושהוא השיב לו את זה, רבי נתן מאוד שמח. לא שכל כך היה אכפת לו ההפסד הממוני, למרות שזה גם היה חשוב לו, והוא היה אדם שחי בדוח הקרב, אלא בגלל המחלוקת הגדולה שהייתה עליו, הוא לא רצה להופיע בצורה שלא הייתה מקובלת באותה עת בחברה היהודית. ואז הוא בירך אותו, את רבי נחמן מטולצ'ין, שהביא לו את הכובע, שהוא בכל זמן שהראש שלו יהיה במקום. זאת אומרת שבכל מה שהוא יעבור בחיים שלו, דעתו תהיה מיושבת עליו. וזה ברכה לא שגרתית, כי אנחנו רואים שיש אנשים שעם קצת קושי שהם חווים, קצת אתגר שהם חווים, מתחילה טלטלה רבת עוצמה בנפש, מתחילה טלטלה לא שגרתית בחוויה האישית שלהם. ורבי נתן ידע גם על עצמו וגם לתת את הברכה הזאת, שהראש יהיה במקום. אז אפשר להגיד שגם כל מי ששומע את השיעור הזה הערב, מקבל את הברכה הזאת, שהראש שלנו, לא משנה מה נעבור, יהיה במקום. תגידו אמן, והמברך יתברך. זה, כי הרבה פעמים הראש שלנו לא במקום, במובן הזה של הטרדות והטלטולים. רבי נתן, מרוב אהבתו הגדולה לרבי נחמן, ושהוא כל כך רצה שהכתבים שלו יודפסו, הוא למד את מלאכת הדפוס. למרות שזה לא היה עניינו, היה לו פרנסות אחרות, אבל הוא כל כך רצה להתגבר על כל המניעות, שזה יצא לפועל. הסיפור שאני הכי אוהב להזכיר על חייו, זה על אותו סיפור שבאחד הפעמים שרדפו אחריו, עשו לו מתנגדיו, מערב, עשו לו אמבוש בדרך, שהוא נסע לאחת השמחות של בני משפחתו, וזרקו אבנים על העגלה שלו ועל המלווים שלו, וכל מי שהיה שם עזב את העגלה וברח ליער. ואחרי שעה או שעתיים שכל הקושי וכל הבלגן נגמר, אולי זה פחות משעה, כולם חזרו חוץ מרבי נתן ולא מוצאים אותו. הלכו לחפש אותו ורואים אותו בעיצומה של מדיטציה, בעומק היער, בדבקות עמוקה מאוד. שאלו אותו, העירו אותו מהדבקות שלו. שאלו אותו, רבי נתן, איפה אתה? מה חשבת? אז הוא אמר שהוא דמיין שהוא 50 שנה בקבר. עכשיו, מה זה הדמיון הזה של 50 שנה בקבר? כשבן אדם חי, אז המועקות שיש לו, לפעמים תופסים נפח ותופסים מקום יותר או לאין ארוך מאשר הנקודות הטובות שבחייו. הנקודות שמהם הוא שבע רצון. נקודות שנותנות לו שמחה. ואם הלא טוב והמועקות תופסים, הנפח של המועקה תופס נפח כל כך גדול, יכול להביא את הבן אדם לעצבות ואולי אפילו לייאוש, לייאוש מהאפשרות לתקן, מהאפשרות להיות בשמחה, מהאפשרות למלא את הייעוד שלו, מהאפשרות להביא את הברכה המיוחדת שניתנה לו לידי ביטוי. עכשיו, מה רבי נתן דמיין? הוא דמיין שהוא כבר מת. עכשיו, מה קורה כשבן אדם מת? כל הדברים שהדאיגו אותו בענייני העולם הזה, הופכים להיות לא רלוונטיים. הזוהר הקדוש כתוב שכשבן אדם מת, הוא מת במימד שלנו, והוא נולד במימד אחר. בדיוק כמו שכשתינוק נולד, הוא נולד במימד שלנו, אבל הוא מת במימד אחר, בעולם אחר שבו התודעה שלו הייתה נמצאת. עכשיו, בתוך עולם החומר, כשאנחנו בחיים, כשהאגו במלוא כוחו, אנחנו לוקחים את ענייני החומר בעוצמה רבה, בהיקשרות, בהיצמדות, ואם חלילה העניינים לא כפי רצוננו, אז יש צער, ולפעמים הצער, כמה שהתודעה יותר מצומצמת, ככה הצער יכול להיות יותר גדול ולתפוס את מלוא תשומת הלב ולמנוע מאיתנו את שמחת החיים. לפני שאני אמשיך, זה שנכיר בעולם המושגים של רבותינו המקובלים, יש מושג שנקרא נער דינור. מה זה נער דינור? נור זה אש. שאחרי שבן אדם מת, כתוב שלפני שהוא מגיע לעולם הנשמות או לגן עדן או לכל מקום שבו יש איזושהי הערה רוחנית, הוא צריך לעבור זיקור של נער דינור. מה זה נער דינור? זה לא גיהנום, אבל זה כמין טבילה של אש שמשכיחה ממנו את הנאות וחוויות העולם הזה. זאת אומרת, כל עוד נותר רשימו, זיכרון, כל עוד נותר מהחוויה של המציאות הלא נכונה של עולם החומר, אנחנו לא באמת יכולים להיפתח או לקבל את הברכה שיש בעולם שמעבר. אז ככה מתואר בכתבי המקובלים, שבין העולם הזה לבין עולם הנשמות יש מפריד נער דינור. זה נער, שוב אני אומר, זה מתואר כנער של אש, שהחוויה שעוברים שם, הזיכרון של העולם הזה, זאת אומרת, התענוגות, התשוקות, הפחדים, הכעסים, והרדיפה, והקינה, ושנאה, ואפילו דברים שחפצנו בהם בעולם הזה, הולכים ומשתכחים. זה לא עניין של טוב ורע, הם הופכים להיות במימד שהוא, מה? או מינורי, או אפילו מסתיר על המציאות האמיתית. אז היה פעם דיבור כזה של רבי נחמן, שאומר שאפשר להתאמן עוד בעולם הזה להיות בעולם הבא. זאת אומרת, לא להיות בהיקשרות, לא להיות בהיצמדות. גם למשל בבודיזם מדברים הרבה על העניין הזה, שלא להיות בהיצמדות ולא להיות בהיקשרות לכל הדברים ש... הרצון להשיג אותם גורמים אחרי זה לבן אדם לסבל. אז עכשיו רבי נתן, כשהוא מקבל את האמבוש הזה בעגלה, בעצם הוא חווה חוויה מאוד כואבת. מה החוויה הכואבת שהוא חווה? הוא חווה שרודפים אותו, הוא חווה ששונאים אותו, הוא חווה שמתנגדים אליו, הוא חווה שלא אוהבים אותו. וזה יכול לשבור בן אדם. זה יכול לגרום לבן אדם לקטנות מוחין. מה זה קטנות מוחין? קטנות מוחין זה מעבר לדיכאון. זה אומר שהתודעה מצטמצמת ובן אדם שוכח או מאבד את הקשר עם מעלותיו, הוא מאבד את הקשר עם איכויותיו, הוא מאבד את הקשר עם הגילוי המיוחד שהוא נועד להעביר בעולם. בתודעה רחבה, בן אדם מודע לכל הספקטרום הרחב של הכישרונות שלו, של האיכויות שלו, של הברכה שהוא נועד להביא לעולם. בתודעה המצומצמת, שנקראת בשפת חכמים קטנות המוחין, הוא מאבד את הקשר עם כל הברכה שיש בו, והוא מתמקד רק בדברים המטרידים. בן אדם שלפעמים מוטרד או דואג או עצוב, הוא יכול להיכנס לתודעה כזו שהוא נמצא במחשבות שלו רק במימד הזה, רק במקום הזה. אז מה עושים? אומר רבי נתן, או מה שהוא עושה, הוא תרגל את זה לראות כשהוא מת. כשבן אדם מת, או תחשבו על שבן אדם נותרו לו יומיים לחיות, או שבוע לחיות, הדברים שהטרידו אותו, בענייני החומר, מתגמדים. זה לא אומר שהם נעלמים, אבל הם כבר פחות מטרידים אותו, מטרידים אותו דברים אחרים. אחרי זה שהוא מת, תחשבו שאם התודעה שלו ערה, שבוע אחרי שהוא מת, חודש אחרי שהוא מת, שנה אחרי שהוא מת, הוא בעצם מתבונן, הטוב שפעלנו בחיינו, הטוב הוא נצחי. הטוב הוא נצחי ומאיר באור יקרות. והלא טוב הולך ומתגמד, הולך ונעלם. זאת אומרת שאם בעיצומה של הרדיפה, בעיצומה של המחלוקת, זה נראה שהלא טוב תופס את כל הנפח, אומר רבי נתן, אני עושה דמיון מודרך. אני עושה דמיון מודרך שבו אני מנסה לראות שהטוב מאיר באור יקרות, והלא טוב הולך ומתקטן, הולך ונמוג. תחשבו היום, אנחנו רובנו לא יודעים בכלל על המתנגדים של רבי נתן. אנחנו לא יודעים בכלל על מי רדף אותו, מה רצו ממנו. אם בכל זאת אני יודע, ויש לי גם מה להגיד על המתנגדים שלו, זה קראתי בספרות שהם נשמרו בזיכרון ההיסטורי כמתנגדיו של רבי נתן, לולי כן, לא הייתי שומע עוד אותם. ורבי נתן, מה נהיה איתו? אנחנו בכזו הודיה אליו, שכל מה שאנחנו יודעים מרבי נחמן, מהסיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, זה רבי נתן שכתב. סופר שהיה אחד מהדמורים באותו דור, קראו לו הרבי מאפתא, שהוא התנגד שידפיסו את הספר סיפורי מעשיות. לנו זה נראה סיפורים, אבל הוא היה לו את היכולת לראות את הנמשל, לראות את העומק הנפלא הפנימי שקיים שם. הוא אמר, זה גילויים כל כך גדולים שלא ראוי שהם יהיו שווים לכל נפש. לא ראוי שכל אחד יוכל לקרוא בהם, להחזיק אותם, לראות אותם. ככה אמר הרב מאפתא. ורבי נתן התלבט. מצד אחד רבי נחמן ביקש שידפיס את זה, מצד שני היה את הדיבור של הרבי מאפתא שהתנגד, ומסופר שרבי נתן שלושה ימים עשה על זה התבודדות, עד שהוא הגיע למסקנה שזהו. הגיע למסקנה שלא ראוי, שלא ראוי לשמוע למי שאמר לא להדפיס, שראוי להדפיס. והדפיס את זה, אבל הוא לא החליט. שלושה ימים עשה על זה התבודדות. שלושה ימים יישב את דעתו בעניין. ובאמת רואים שבסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, יש בהם ברכה מיוחדת. כי מה עושים הסיפורי מעשיות? אפשר לקרוא לזה, זה מסר עוקף תודעה. כשנותנים לבן אדם מוסר באופן ישיר, הוא יכול להתנגד. כשנותנים לבן אדם מוסר באופן ישיר, הוא יכול להגיד מה אתה רוצה ממני, ולתקוף בחזרה, או להעביר את הכדור למישהו אחר. אבל כשאתה מספר סיפור, בעצם סיפור על מישהו אחר. סיפור על אדם אחר, במקום אחר. ובסיפור אתה פנוי לקבל את הרמז. רבי נחמן אמר אפילו שהכוח המיוחד של הסיפורי מעשיות הוא יותר גבוה כשלא מבארים את זה מאשר שכמבארים את זה. פעם הסביר לי הרב בזנסון שיש גם מנהג יהודי לקרוא את הספר הזוהר הקדוש בלי פירוש. אז אומר, כשאתה לומד את זה עם פירוש או עם ביאור, אז זה הביאור שלך, זה הזוהר שלך. כשאתה לומד את זה בלי הביאור, נותן למילים לדבר, זה הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי. אז אומר, אותו דבר, הסיפורי מעשיות משני קדמניות, כשאתה קורא אותם, נותן לסיפור לדבר. לא ממהר למצוא משמעות. לא ממהר למצוא הסבר. לא ממהר למצוא ביאור. במקום הזה מה קורה? משהו נפתח. משהו מתגלה. אבל בשביל זה צריך את התמימות ופשיטות. אחד הדברים שרבי נחמן הרבה לדבר עליהם, זה על העניין הזה של תמימות. העניין הזה של פשיטות. איפה זה מופיע הכי חזק? התמימות ופשיטות. שאם אמרנו הכוח של הסיפור, זה מעשה מחכם ותם, ששם רבי נחמן קצת מעמיד את זה כמו קריקטורה, את החכם והתם. אני רק אזכיר שהחכם בסיפורי, במעשה מחכם ותם, זה מישהו מאוד כישרוני שסובל כל הזמן. הוא מומחה לסבל. על אף שיש הרבה אנשים שיש להם דיפלומה שהם מומחים לסבל, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי. רבי נחמן רוצה להציג את זה כדמות שבאיזשהו מקום היא כמו מראה עבור כולנו, שלא משנה מה הוא עובר, הוא סובל. זאת אומרת, הוא מוצא סיבות להתלונן ולא להיות מרוצה. והתם זה גם ראשי תיבות של תמיד מרוצה. ראשי תיבות תם. עכשיו, בסיפור, החכם הוא דמות קיצונית, שהיא בדרך כלל לא מאפיינת את האדם הרגיל, וגם התם הוא דמות קיצונית. אבל בתוך הקיצוניות הזו, או בתוך הקצוות הללו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו. אני רוצה לקרוא רגע קטע מתוך על החכם. עכשיו, הוא לומד והתחיל לחשוב עם פילוסופיה שלו מה לעשות. והישר בעיניו ללמוד מלאכת צורף, שהיא מלאכה גדולה ונאה, ויש בה חוכמה, וגם היא מלאכה עשירה. והוא היה בר הבנה ופילוסוף, ולא הוא צריך ללמוד המלאכה כמה שנים, רק ברבע שנה קיבל את האומנות, ונעשה אמן גדול מאוד. יש פה כישרון, יש פה יכולת, יש פה קורדינציה, יש פה הבנה יוצאת מן הכלל, עד כדי כך אומר רבי נחמן שהוא הצליח, והיה בקי במלאכה יותר מן האומן שלימדו. אחר כך יישב עצמו, אף על פי שיש בידי מלאכה כזו, אף על פי כן אין לי די בזה, היום חשוב זאת. פן בזמן אחר יוחשב דבר אחר. והלך והעמיד עצמו אצל חיתוך וליטוש אבנים טובות. עכשיו, תראו, הוא לומד משהו, הוא לומד מקצוע. והמקצוע הזה יכול להביא לו פרנסה בכבוד. והמקצוע הזה יכול להביא לו סיפוק. למה הוא לא מתעסק בו ולא רואה ברכה ולא רואה שמחה מהמקצוע הזה? כי עולות לו מחשבות ועולים לו פחדים, אולי יש משהו אחר יותר טוב. אחרי שהוא למד ללטוש אבנים טובות, יישב עצמו עם הפילוסופיה שלו, גם שיש בידי שתי האומנות, מי יודע, פן לא יחשבו שניהם, טוב לי ללמוד אומנות שהיא חשובה לעולם. שוב בחוסר שקט שלו. אני רק אומר לכם, לפני שאני אמשיך, התחלתי לדבר על רבי נתן. וככה עברתי מבלי שהתראה ברורה לתוך המעשה מחכם ותם. רוצה לומר שרבי נתן אמר שהוא חושב שהוא את כל העצות של רבי נחמן יישם ופעל, עשה את המקסימום האפשרי. כתלמיד נאמן. הוא אמר שיש רק דבר אחד שהוא לא יודע אם הוא יצא ידי חובה כמו שרבנו התכוון אליו, שזה חובת התמימות. וצריך להבין, אנחנו אמר שהתמימות מצריכה חוכמה גדולה. כי תמימות זה כמו מה שנקרא לזה כמו השלמה. תמימות זה כמו אמון. יש כמה מילים שבהם אנחנו מנסים להשתמש בשביל להגדיר את העניין הזה של אמון. פן לא יחשבו שניהם, אז אמר, טוב לי ללמוד אומנות שהיא חשובה לעולם. וחקר בהבנה הפילוסופיה שלו ללמוד רפואה, שהוא דבר הצריך וחשוב תמיד. למה הוא דבר צריך חשוב תמיד? כי מה? תמיד אנשים חולים, תמיד אנשים מתים. ופה מסופר גם כן שגם את הלטינית וגם את כל האנטומיה וכל למד גם כן ברבע שנה. אז אם שמתם לב, הוא למד צורפות, למד ללטש אבנים טובות ולמד רפואה. אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. מה זה אומר התחיל העולם להיות? לזלזל. אנחנו רואים שזה הפוך מפרקי אבות. פרקי אבות נאמר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. זאת אומרת, דווקא החוכמה שלו מאפשרת לו להתבונן ולהקשיב ולכל אחד ולשמוע מה המיוחדות שלו, מה החידוש שלו. אבל יש חוכמה שהיא ממש לא החוכמה האמיתית, שזה חוכמה שגורמת לתסכול כל כך גדול. איזה צלילים, בכלל, לשמוע את הגשם היום, זה משהו מאוד משמח. בדוקטור מורן כתוב, שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אל הגשם, כאל ברכה גדולה למשק המים. אומר רבי נחמן, שהגשם זה ברכה לכל היקום. זאת אומרת, כל השפע שקיים בבריאה, גם במחצבים, גם בחקלאות, גם כל השפע, גם אם אלה דוגמאות, כל השפע קשור בגשם. אנחנו בדרך כלל מקשרים את הגשם לחקלאות ולמשק המים. וכתוב שביום הגשמים ישועה פרה ורבה. זאת אומרת, ביום הגשמים הברכה בעולם מתגדלת. זה הכי טוב כשיורד גשם שוטף לצאת בחוץ, לטייל בחוץ, מי שזה אפשרי לו, יש לו בגדים להחלפה, או לעשות את זה בסמיכות לבית. אני רגיל עם הילדים שלי שכל פעם שמתחיל גשם, אם מתאפשר, אנחנו עושים בחוץ ריקוד, ריקוד הגשם. זאת אומרת, הרעיון הוא לא להודות על הגשם מתוך הבית שמדביקים את האף לשמשה, אלא בחוץ להירטב. אז יש גשם ויש רוח. זה מעניין שגשם ורוח זה גשמיות ורוחניות, שאיך הם משמשים ב... מה? העיקר שלא נביא בוץ. זאת אומרת, אפשר, אם משאירים את הנעליים בחוץ אחרי זה, זה בסדר. היא פרקטית.
זה
המילים, גשם ורוח.
רוח, הגשמיות זה החומר.
אבל אתה רואה שלחומר קוראים גשמיות, ולרוחניות קוראים רוחניות. עכשיו היה לנו את השילוב, שמענו את הרוח, ואנחנו גם מקשיבים לגשם. עכשיו הגענו למקום הזה כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלו. מה זה כלו?
זלזל.
וישב עצמו לעשות לו תכלית ולישא אישה. זה יפה שיש פה את הביטוי תכלית. זאת אומרת, תכלית זה... ואמר בדעתו, אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני, שהייתי נער קטן, ועכשיו באתי לגדולה כזו. ייתכן מאוד שבשם החירות הספרותית, אנחנו יכולים גם להגיד שהוא הכיר מישהי, והיא מאוד מצחן בעיניו. ואולי גם היה להם מעניין ביחד, אבל הוא לא התחתן איתה, כי הוא אמר, אם אני אתחתן איתה פה, אני לא אוכל לקבל תשומת לב מבחוץ. וכל כך היה זקוק לתשומת לב שיראו, תראו, אני הייתי בן כפר ובן הערה קטנה, ותראו איך התפתחתי, תראו איך גדלתי, תראו איך התעצמתי. והוא מוותר על זה כי הוא רוצה שיראו מה שנעשה ממנו. יש שלב בחיים שבן אדם לומד להיות ניזון מהמהות הפנימית שבו. רק שלפני זה יש שלבים שבן אדם לא מכיר את זה, והוא בתלות יקבל כל הזמן את ההכרה ואת ההערכה מבחוץ, והוא לא מקבל את ההזנה האמיתית שלו. וזה בדיוק מה שקורה פה, תראו מה אומר. אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי, למה נראו מה שנהיה ממני? עכשיו פה אני רוצה לשאול אתכם, מה היה קורה אם לא ידעו מה שנעשה ממנו? למה זה כל כך חשוב לו, כל כך קריטי לו, שהוא אומר, למען יראו מה שנהיה ממני? למה זה כל כך חשוב לו? למען יראו מה שנהיה ממני. אלא זה נקרא, בשפה של חכמים, הנצרך לבריות. אדם שנצרך לבריות, זה אומר שהוא מקבל את הקיום שלו מבחוץ ולא מבפנים. וממילא הוא גם לא יכול להתחתן עם מה שהנפש שלו מבקשת, כי יותר חשוב לו מה יגידו במקום מה אני מרגיש. אם בן אדם, המעמד החברתי שלו, המקום שלו בחברה לא ברור לו, הוא יכול לשלם על זה מחיר כבד בזוגיות. למה? כי האינסטינקטים שלו או החיישנים שלו בבחירת בת זוג יהיו מי יכול להעצים את מקומו בחברה. זאת אומרת, איזה בת זוג יגידו וואו, וואו בקריטריונים שלו, בחוגים שלו, בחברה שלו. ואז מה יקרה שיגמר הוואו או לא וואו והם נשארים ביחד? יעלה קושי. זאת אומרת, כמה שבן אדם המקום שלו החברתי יותר ברור, אז הוא יותר פנוי להיות בקשב פנימי מה נפשו מבקשת, מה הקשר הראוי לו. אבל אם הוא לא שם, איזה סבל זה יכול אחרי זה לגרום. ופה אנחנו מבינים, למרות שלא מתואר לנו, לא מתוארת לנו התרחשות שלו שהוא בזוגיות עד סוף הסיפור, אבל עצם המחשבה הזאת, אם אשא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני, אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה שנהיה ממני, שהייתי נער קטן, עכשיו באתי לגדולה כזו, זה כבר בעייתי. והלך ונסע לביתו, והיה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו איסורים הרבה. כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. אבל אנחנו יודעים שהחוכמה האמיתית זה לדעת להקשיב. ואם אנחנו יודעים להקשיב, אנחנו מגלים שאנשים שסביבנו הם מאוד מעניינים. אנחנו מגלים שאנשים סביבנו מאוד עמוקים. אנחנו מגלים שאנשים סביבנו עשירים בדעת. המקשיב, מה עושה בן אדם שמקשיב? מה עושה אדם שמקשיב בנדיבות? הוא נותן מרחב לעולם הפנימי של האחר להתגלות בו. זה בעצם הברכה המיוחדת שיש בקשב. הקשב זה סוד מאוד גדול. כי כשבן אדם מקשיב בנדיבות, הוא מאפשר לדברים של הזולת הכמוסים בתוכו לצאת לאור. לכן לפעמים כשזוכים לקשב טוב, זה חוויה של התרחבות, זה חוויה מאוד משמחת, מאוד מעצימה, כי גם בקשב יש רמות ואיכויות. אבל פה הוא מגיע, לא היה לו עם מי לדבר. זאת אומרת, אנחנו נתרגם את זה, לא היה לו למי להקשיב, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיו לו איסורים הרבה, והוא בעצם כל הזמן מתלונן על מה שקורה. עכשיו, כשרבי נחמן עובר לתאר את הטעם, אני מדלג ומגיע ישר לאמצע, הוא אומר, על הטעם מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, דאג מלא שמחה תמיד. אני רוצה להדגיש את המילה מנהגו היה. מה זה אומר מנהגו היה? שזה לא היה תלוי נסיבות. זה היה המנהג שלו, להיות בשמחה. זאת אומרת שזו החלטה בנפש להיות מרוצה. אדם שהוא מרוצה זה לא אומר שהוא פטליסט והוא לא ינסה לתקן את מה שצריך. אבל זה הפרדה ברורה בין הדברים שאני מבקש לתקן לבין העצבות או הדאגה. עכשיו, רבי נחמן בעצמו התמודד עם מצבי רוח כמו שהוא רבי נת מספר לנו לא מעט, אבל הוא שם בפי הטעם, בפי הגיבור, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, ואני מבקש להדגיש שוב את המילה מנהג, להחלטה בנפש שזה יהיה המנהג שלו, והיה רק מלא שמחה תמיד, והיה לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים, והיה אומר לאשתו, אשתי תני לי לאכול, והייתה נתנת לו חתיכת לחם ואכל, אחר כך היה אומר תני לי הרוטב עם קטנית, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם לאכל. פה מתואר שכל מה שהוא אוכל זה אותו לחם ואותו מרק קטניות, אבל כל פעם זה מקבל שם אחר. והוא מתענג על זה, הוא תואם, זאת אומרת, מה שהוא מכוון להרגיש, זה מה שהוא טוען. כמו איפה זה היה ככה, שמה שהיו מכוונים במחשבה, ככה זה היה הטעם. ככה זה היה במה. אבל פה, אם ככה, נשאלת שאלה, תודה לכל מי שענה את התשובה הטובה. נשאלת השאלה. למה הוא נכנס למשחק הזה? למה הוא צריך שיהיה לו כל כך הרבה מנות בארוחה, אם זה הכל משחק מחשבתי? וזה הכל, הוא אוכל בעצם רק מדבר אחד, או משני דברים, מהלחם ומהמרק קטניות. אבל אפשר להגיד שזה בעצם המשחק של העולם הזה. הוא אומר, אני משחק כמו כולם בעולם הזה. אני במשחק הזה. כולם יש להם 4 מנות בסעודה, 5 מנות בסעודה. הוא אומר, ככה בדיוק גם אני. אבל אני לא הולך להשתעבד. אני לעניין זה אומר, את כל המאכלים, את כל המשקאות, אני מוצא במחשבה שלי. אני מוצא בהתכוונות הפנימית שלי. והיה מתענג מאוד מזה ושיבח את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב. תראו, יש בן אדם שיש לו את כל המאכלים, והוא מרגיש בהם טעם סתמי. או היעדר טעם. יש בן אדם שיש לו רק לחם ומים, הוא יכול להרגיש את כל הטעמים שם. מה עדיף? הלחם והמים. אנחנו אומרים שבלחם והמים אפשר להרגיש את כל הטעמים, ואפשר גם כן את כל הרפואות לכוון בתוך הלחם והמים. אפשר לקחת פרוסת לחם אחת בבוקר, להגיד זה ציפרלקס, פרוסת לחם שנייה להגיד זה קונצרטה, פרוסת לחם שלישית להגיד זה, מה רציתי להזכיר? לדיכאון. פרוזק. ובסך הכל מאותו השקית של לחם אחיד. וגם לא נורא הם מתבלבלים בסדר, קודם את הפרוזק, אחרי... אני לא יודע איך התרופות הללו מגיבות אחת לשנייה, כי יש בדברים הללו צריך הרבה זהירות, כי יש דברים סותרים, יש ריאקציות, אבל בעניין הזה זה לא, לא, לא כל כך נורא, הם בלבלים את הסדר. אבל רבי נחמן אומר את זה בתורה א' בליקוטי מורן חלק ב', שמפני השיעור פה הייתי אצל הרב בזנסון לבקר אותו, שאיתו בעיקר למדתי את כתבי רבי נחמן, שאלתי אותו איזה תורה בליקוטי מורן הוא עסוק, אז הוא אמר לי באלף בחלק ב'. אז הוא אומר, הוא ברך את לחמך ואת מימך והסירות עם מחלה מקרבך, הוא אומר שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים, על ידי שיתברכו מן שורש הכל, ויהיה ללחם ומים כוח לרפות כמו הסבים. הוא מסביר פה את כל המהלך, מה גורם שלכל עשב יש לו בעצם איזושהי תכונת ריפוי, והתכונת הריפוי הזו מגיעה מאיזה שורש רוחני. אז הוא אמר שאתה יכול לקשר את הלחם והמים לאותו שורש רוחני שמזה מקבלים כל העשבים. אז רואים שרבי נחמן מאוד אוהב את המשל הזה, את הדימוי הזה של לחם ומים. כי גם בסיפור על הטעם הוא תואם את כל המאכלים ואת כל המשקעות בלחם ומים. ובליקוטי מורן חלק ב' סימן א' אומר כל התרופות גם הם יכולים להיות בלחם ומים. ואז פה השאלה ששאלתי גם את עצמי וגם דנו בחסידים, האם זה דווקא לחם ומים או לחם ומים? זה בעצם בא לתאר את האב טיפוס שלה הכי פשוט. אבל ברור שכמה שהפשטות יותר במקורה, יש שם יותר עוצמה בה, בסוף אחרות לקבל בעצם את כל מה שאנחנו זקוקים לו מהלחם והמים. מה איתו? אפשר? אפשר? זה לא נכון. לא. יש אפשר לקבל B12 בכוח המחשבה. יש בחור שנקרא ריי מאור, שעשה ניסוי, ראו זה תוכנית טלוויזיה של אמנון לוי, שהוא צם במה שנקרא בשיטה שנקראת תזונה פרנית, שבן אדם ניזון מהאוויר. במשך 8 ימים הוא רק שתה מים. סליחה, 8 ימים גם בלי מים ובלי אוכל. צום מוחלט, והוא חתם על הניסוי שכל יום יעשו לו בדיקות, וזה יהיה בפיקוח רופא, ואם הרופא יגיד שיש בעיה, כי בעיקרון, במדע הרגיל מקובל שאחרי שלוש יממות של היעדר מזון ושתייה, מתחיל כבר נזק למערכות הפנימיות. אז אם יתגלה בבדיקות דם שיש נזק, הוא יהיה חייב להפסיק. ורואים שם את הרופא אומר, זה מופיע ביוטיוב, אפשר למצוא את זה. ומכניסים אותו לאיזה וילה, שהוא שם עם מצלמות והכל, הרופא אומר, גם ביום השלישי, גם ברביעי, גם בחמישי, גם בשישי, אומר, לפי הנתונים של הבדיקות, הבן אדם לא צם. תבדקו את עצמכם אם באמת הוא פיקוח, אבל לא חסר לו שום דבר. לא ב-12 ולא כל דבר אחר. כל בכוח המחשבה. מישהו שמע על הניסוי הזה?
איזה ניסוי זה?
סטגל אמנון לוי, תכתוב ריי מאור. ריי, יהיה לך קל לזכור למה?
מלך.
אתה עושה ריין, דומה לגשם, אבל בלי הנון סופית. כן. באופן עקרוני שתדע שאפשר ב-12 גם על ידי צום. זה לא אומר שאני אומר לך עכשיו לצום בשביל להשיג ב-12. הכל בראש.
המים והלחם, אתם מפני שזה יהיה לרשעה וחוק, בזכות כוח המחשבה?
טוב, צריך לראות את המהלך פה, איך הוא מסביר, איך הוא בונה את המהלך, אבל הוא אומר, הוא קורא לזה שלהאמין שהמים והלחם מקבלים את כוחם משורש הכל. זה הביטוי שלו, שורש הכל. הוא אומר כי התחלקות הכוחות, שזה העשב יש לו כוח לרפות חולת פלוני, וזה חולת פלוני, וכיוצא בזה, כל חילוקי כוחותם הוא רק למטה. מה הכוונה למטה? תוך המציאות הגשמית על הארץ. אבל למעלה, בשורש הכל, דהיינו דבר השם, הכל אחד. ואין חילוק בין לחם ומים ובין הסבים. וכשאוחזים בהשורש, דהיינו דבר השם, בחינת תפילה, יכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים, ויהיה לו רפואה על ידי לחם ומים. בחינת, וברך את לחמך וסירותי מחלה מקרבך. רבי נחמן נותן פה מהלך מורכב, אבל מבואר, של התכוונות איך להמשיך את כל הרפואה ללחם ומים.
יכולים להגיע לרמות כאלה עם כל
החטאים הרופסים
סביבי וחור.
אפשר לנסות.
זה כאילו זה
מקובנן
לכולם.
אומרים שבארצות הברית מתים כל שנה 100,000 איש מתרופות לא נכונות או בכלל מתרופות. אז גם שלא מוכן לכולם, נראה לי שזה פחות נורא. הוא פה אומר את ההמשך. אך יש שלוש עבודות שהם מפסידים עבודת התפילה. עבודת התפילה שמשפיעה על הלחם והמים. אומר, והם שלוש מידות. אל תהי בז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם. ועבודה זרה, הוא פה אומר שאין האמונה בשלמות, לשמירת הברית. אבל אפשר להתחיל עם הראשונה, אל תהי בז לכל אדם. מה זה אל תהי בז לכל אדם? שלא לבזות שום אדם, זה במילים אחרות, וכל אחד שאני פוגש לראות בו ערך, וכל אחד שאני פוגש לראות את הערך האלוהי שבו. למה הזכרנו את זה? רק שיהיה לנו סדר, איך הגענו לפה? עוד מעט מסיימים. זה נחמד כאילו לשוחר וחופשיות. התחלנו את השיעור, דיברנו על רבי נתן. אז דיברנו קצת על תמימות. רבי נתן אמר שהוא לא יודע אם הוא הגיע למדרגה של התמימות שרבי נחמן התכוון עליה. אז קראנו את המעשה מחכם ותם. ועל החכם אמרנו שהוא כל הזמן מתוסכל ממה שהוא קורא לו. ואגב, החכם הזה הוא כן בז לכל אדם, נכון? אם אין לו עם מי לדבר, זאת אומרת שכל מי שהוא פוגש, הוא לא רואה בו את הערך שלו. אם היה רואה בו את הערך שלו, הוא יכול לדבר עם כל אחד. ואז במעשה מחכם ותם, קראנו על הטעם שהתפריט שלו היה לחם ומים וקצת מרק קטניות. הוא היה תואם בלחם ומים את כל הטעמים. אז פה הוספתי שרבי נחמן מאוד אוהב את הדימוי הזה של לחם ומים. זה בכמה מקומות הוא מדבר לחם ומים, זה נותן לי את כל הטעמים. ופתחנו את הטקסט של לחם ומים נותן את כל התרופות. זאת אומרת שאפשר להכניס התכוונות ללחם ומים, זאת אומרת שהלחם ומים הם, אנחנו יכולים להקרין עליהם את המחשבה שלנו. כאילו יכול אפשר גם בלי לחם ומים, כמו הניסוי הזה שתיארתי. אבל לחם ומים זה יותר גבוה, זה כאילו לתת לברכה על מה להיות. במעשה משבעה קבצנים, במעשה של היום השני, זה מחולק לשבעה ימים, כל קבצן מספר איזה סיפור. אז גם אם לא כרגע מבינתי את ההקשר, בקבצן של היום השני, הוא מספר על עצמו שהוא חי חיים טובים. ושאלו אותו, מה זה, במה באים לידי ביטוי חיים טובים שלו? כתוב שהיה אוכל לחם ושותה מים. אבל פה רבי נחמן ממש אומר, וחיים טובים שלו, זאת אומרת, החיים טובים שלו באו לידי ביטוי, שהיה אוכל לחם ושותה מים. ויש פה עוד שורה או שתיים על הלחם והמים. מסופר פה על קבוצת אנשים שהתקלקל אצלהם הטעם מכל מיני סיבות, וגם הריח וגם הראייה, ולקחתי לחם ומים שלי ונתתי להם, והרגישו בלחם ומים שלי כל הטעמים, ונתקן מה שנתקלקל אצלהם. רבי נחמן, בעצם זה לא שאומר לאכול לחם ומים. הוא אומר, תאכלו מה שנכון לכם. אבל הוא אומר, יש אפשרות להקרין על הלחם והמים את כל הטעמים ואת כל הרפואות. זה קשור בתמימות. וזה הבאנו על הטעם שמנהגו היה שהיה בשמחה תמיד. והיה רק מלא שמחה. אז יש לנו את לכבוד ההילולה של רבי נתן, את ההזדמנות לרצות את מידת התמימות. מידת התמימות זו גם היכולת לראות במציאות העכשווית משהו שלם. משהו שלם. זאת אומרת, זה לא שלמות שמונעת ממני לרצות להתקדם עוד, אבל זה שלמות שהיא גורמת לי להודות על הקיים ולבקש או להיפתח אל היעד הבא, אל השלב הבא, לעומת מצבי נפש שבהם כל מה שמגיע לאדם בחייו הוא רק מתלונן על זה או חסר על זה. מי שרוצה לעשות עבודה עם זה, רק לא ליפול למלכודת של לחם בריא או מלא או מחמצת או אורגני, כי אז אנחנו שוב נכנסים לדמיונות שמה שמחולל את הריפוי זה הבריאות שבלחם. אין בעיה לאכול לחם בריא, אבל זה להפסיד את מה שמדובר פה. אם רוצים לתרגל את זה, זה הלחם הכי פשוט, הכי שאין לו שום מעלה יתרה, גם שאין לו שום לחם הכי פשוט, כי כל ניסיון לקחת לחם איכותי זה כבר להכניס את החוכמות של התכונות של הלחם, של אבות המזון שבלחם, של יסודות המובן. למה אני אומר לחם פשוט, כן, לפי הצלילים של ומים פשוטים. אני פעם הצעתי לעשות את זה במשך פה, אני חושב שהצעתי את זה לעשות שבוע שלם תרגול של רק לאכול לחם ומים, לראות מה זה עושה בנפש, כי המזון ממלא אצלנו משהו מאוד משמעותי במובן לא של בריאות, ממלא את השיממון שבנפש, הוא מכניס טעם, לא במובן של טייסט, מכניס איזשהו טעם, חיוניות ב... ובשביל להיות ניזון שבוע שלם מלחם ומים, צריך בעצם משהו שימלא אותנו, כי אחרת זה יהיה בלתי נסבל. לא שנהיה רבי, זה יהיה בלתי נסבל מבחינה נפשית, לא מבחינה גופנית. אבל כשעושים ניסיון כזה, זה יכול להיות חוויה מאוד מעניינת, גם להרגיש את, להרגיש את החלל הזה ש... שנפער. מה... עכשיו תראו, בכל דבר שיש בו שלושה עניינים, כמו הוא אומר, יש שלושה דברים שמפסידים את העבודה הזאת, אפשר להתחיל מצלע אחת שהיא קלה. זאת אומרת, יש שם שלוש צלעות. יש שם צלע שנקראת שמירת הברית, ויש שם צלע שנקראת אל תהי בז לכל אדם, ויש שם צלע שנקראת אמונה. איזה צלע נראית לנו יותר קלה ליישום? אל תהי בז. תהיה נשר, תהיה נץ, אבל אל תהיה בז. זה בדיחה, כאילו בז בתור אוף דורס. צחקת? יופי. אני מאוד מוכיר את מי שמשתף פעולה עם בדיחותיי התפלות. זאת אומרת, הייתי שמח לתת בדיחות חזקות את אלפים, זה מש. אז אל תהי בז לכל אדם. אבל תדע לך שגם שמה זה אתגר. כי לפעמים בא מישהו והוא מעצבן אותך, אז באותו רגע מסתלק כל הערך, אתה רק רוצה שילך. אם אתה רוצה שילך ותעוף לי מהעיניים, זה כביכול אין לך שום ערך עבורי, ובשביל זה לא אכפת לי שתעוף מפה, כי אני לא מפסיד כלום מזה שאתה הולך. אל תהיה בז לכל אדם, זה ההבנה שכל מי שבא איתי במגע מעשיר אותי ומעצים אותי. ואם יש מישהו שלא אכפת לי שילך ממני, זה אומר שבאותו רגע אני לא רואה את האלוהי שבו, אני לא רואה את הטבחה שבו. רק מה שאני מנסה לומר, שאם מתמידים עם סלע אחת מהמשולש, כמו אל תהיה בז לכל אדם, אבל מעמיקים בזה, עושים מזה עניין, לומדים את זה, יש על זה גם משנה בפרקי אבות פרק ד' שזה עם הפירושים שלה והמקורות שלה, אז זה לאט לאט מקרין על הצלעות האחרות.
מה שאתה בעצם אומר שגם את הבד זה שאתה מכבד אותו, גם זה שבד לך אתה מכבד אותו,
מה שנקרא... לא, זה שאל תהי בז לכל אדם, זה הכוונה היא בכל אחד תמצא ערך, בכל אחד תמצא את הנקודה האלוקית שבו. זה עניין אחר, אפשר לקשר את זה, אבל כרגע אל תהיה בעצם לכל אדם, זה תמצא ערך וברכה לכל אחד שבסביבתך הקרובה, מה שתראה בו זה הניצוץ האלוקי שבו. עכשיו, גם שמירת הברית, מה זה שמירת הברית? בדרך כלל, אנשים תופסים את הביטוי ברית במובן זה של כוחות ההולדה או פעילות מינית לא מתוקנת. ברית זה קשר. ברית, שמירת הברית זה לשמור את הקשרים שלנו. יש לנו מערכות קשרים שאנחנו מחויבים עליהם, בין גוף לנשמה, עם ילדינו, עם בני זוג, עם הורים. ברית זה קשרים. השמירת הברית זה לראות מה הם הקשרים שלנו, והאם אנחנו מחויבים למה שאנחנו מחויבים. זה המושג ברית. זה קשר שלא מפרים. וגם האמונה, אומר אמונה בשלמות, כי להבין באמת שהריפוי, בעצם שכל הרפואה אתם מקבלים מאיזה מקור, ואני בעצם, אמונה בשלמות זה להתחבר למקור שממנו מגיע הכוח. לכל הרפואות. יהי רצון שתהיה לנו את השמחה של התם, שהיא שמחה בלי סיבה. ומנהגו היה שהיה תמיד לשמחה גדולה. בדיוק כמו שהחכם, מנהגו היה תמיד להיות בבאסה גדולה. אז רומז לנו רבי נחמן, שלמרות שזה נראה רחוק מאיתנו, אפשר להיות בשמחה, בקטע של החלטה, שזה לא קשור לנסיבות. אני לא יכול להגיד על עצמי שעמדתי בטסט הזה, אבל מתוך הכתובים אני מבין שלפחות הטעם שבסיפור עמד בזה. תודה לכם, והמשך שבוע טוב.